שני כפתורים, און ואוף, זהו, זה מה שצריך. טוב, אנחנו זוכרים בסייעת הדשמיה שמאור אין סוף ברוך הוא, כל שפע יורד. כל מה שיורד לעולמנו, אין יורד אלא מאין סוף ברוך הוא. אך כשזה יורד לעולמנו, זה עובר דרך מסכים, כדי שהאור הזה יצטמצם ויגיע בצורה שהתחתונים יוכלו לקבל את האור ואת השפע, כל מה שיורד מהאינסוף האופן. ולכן, לא רק שזה מצטמצם, אבל גם בצמצום שלו, הצמצום הוא בעצם נעשה בגוונים שונים. זאת אומרת שהאין סוף ברוך הוא, הוא למעלה מכל מידה, למעלה מכל צמצום, למעלה מכל צבע, מכל גוון. אבל כשזה מגיע לעולמנו זה עובר דרך גוונים שונים, דרך פילטרים שונים, שהם נותנים גוון חדש, מחודש לאותו אור אין סוף. וזה לפי שינוי הזמנים, שינוי המקום, שינוי האדם. כלומר, לפי הכלים, כך מופיע אותו אור בצורה שונה, ברזולוציה הרבה יותר מדויקת, מתאימה לעולם ולאדם ולמקום ולשפע ההוא. ולפי הזמנים, הכל משתנה. אחד מהפילטרים הללו, שאני קורא לו פילטרים, כן, כדי שנוכל להבין את זה, זה בעצם המזלות. הכוכבים והמזלות הם גם כן איזה סנן שדרכם עובר האור האינסופי. וכשהוא מגיע ונוגע בסנן הזה, הוא מופיע באור מחודש בחלק התחתון. למה הדבר דומה? לאור השמש שנכנס דרך החלון אל החדר. אם החלון צבוע בצבע כחול, האור בחדר יהיה כחול. זה לא אומר שמשהו השתנה באור עצמו, אלא שהקבלה הופכת בגלל הפילטר שהאור הזה פגש בדרכו. אור השמש נשאר אותו אור, אבל ההגעה, הקבלה, כלי הקיבול, ההכלה, היא בעצם שונה. אז אנחנו ממשיכים לדבר על אותם פילטרים. הפילטרים כאן הם בעצם בדמותם של הספירות הקדושות, של המידות התחתונות, של שבע מידות הבניין התחתון, וגם לפי המזלות והמדרגות שנמצאות בדרך של ירידת האור. ואתה מפרש את פעולת התפארת כפי התגלות המזל בו. אז יש מזל שיורד, כן, נוזל מלמעלה, מזל מלשון נזילה, והוא נפגש, פוגש בפילטר הנקרא תפארת, ואז יש פעולה שונה. וזה שאמר, מסתרה דעמודה דאמצעיתה יהיו אות תלוי ארוך. מצד התפארת, שבעמוד האמצעי, התפארת תמיד באמצע, היא בעצם האיזון של האדם, ימין, שמאל ואמצע. מצד התפארת שבעמוד האמצעי, שהוא מידת הרחמים, הוא אות תלוי, כי בו תלויה ועומדת ההכרעה לזמן ארוך. זאת אומרת שזה בעצם המשכיות. כל מה שנמצא באמצע, מדויק יותר, נצחי יותר, ארוך יותר, כי זה בעצם הקו שמגיע בסופו של דבר אל המלכות. והמלכות לא מפסיקה, אלא ממשיכה ונותנת את השפע לעולמות התחתונים יותר. ולכן זה נמצא בעצם בקו אמצעי שנמצא ברחמים כגון רחם. ברבים רחמים שזה נותן אפשרות לתינוק, לשלב הבא, להתפתח. ולכן תלוי אם יזכו בני העולם לזכות, או לזכות, או לחובה. זאת אומרת שבעצם אנחנו תמיד משנים את השפע שיורד מלמעלה, לפי הגוון שאנחנו בעצם מופיעים, שאנחנו מייצגים. כל אחד מאיתנו מהווה מסך כזה. כשהאור פוגש בנו, אם אנחנו צינורות ראויים לפי הזכות שלנו, אז השפע ממשיך ומתפשט לטובה ולברכה. אם חז ושלום האדם מהווה פילטר גרוע, חוסם את האור, לוקח את האור בשבילו ולא ממשיך אותו כלפי מטה, אז יש בו בעצם מעצור, עצירה, והוא חוסם את הגילוי האלוהי בעולם. משם מתחילות כל הרעות. גם הרעות הנפשיות וגם הרעות הגופניות. זאת אומרת שהאדם מתחיל בעצם מהלך של חולי, תהליך של חולי. או תהליך של הבראה לפי היכולת שלו להעביר ולהוליך את האור האינסופי. כל חסימה באור היא נקודת מחלה. כל פתיחה של הנקודה הזאת, רפואה של אותה מחלה.
איך נעשית החסימה? לא ברור לי.
על ידי רצון לקבל לעצמו. כשהאור האינסופי עובר דרך האדם, בכל האפשרויות, כן, זה יכול להיות שפע רוחני ושפע גשמי, אם האדם שומר את הדבר הזה לעצמו ולא ממשיך את זה, כלומר הוא חושב שבעצם הקדוש ברוך הוא עובד אותו, אז הוא חוסם את האור. אז ברגע שהוא חוסם את האור, האור לא יכול להתפשט. אור שאינו מתפשט זה כמו נמק, כמו דם שאינו מתפשט. אז חז ושלום זה כמו קריטה של אותו עבר. אז האיברים חז ושלום נחרטים, וכשהכל לא עובד, אז זה חייב קראת. וכשהאדם פתוח, והוא יודע שכל מה שהוא מקבל, זה בעצם כדי להוליך את האור ולהמשיך אותו הלאה, בסופו של דבר הוא עובד את השם, ולא השם עובד אותו, אז הוא הופך להיות בעצם צינור פתוח. צינור פתוח, אף פעם לא יכול לחלות. כל מחלה זה בגלל שהצינור סתום באיזושהי מדרגה. כל זרימה, סירקולציה של האור הזה, זה בעצם הרפואה של האדם, או של אותו איבר. לכן, הכל תלוי ברצון לקבל, איך מקבלים את מה שמקבלים מלמעלה. הרי הכל בא מלמעלה. אבל מה עושים עם הקבלה הזאת מלמעלה? האם זה קבלה על מנת לקבל, או קבלה על מנת להמשיך ולהשפיע כדי להופיע יותר אלוהות בעולם הזה? וככל שיש ריבוי אלוהות בעולם הזה, וזה עובר דרך האדם, אז אותו אדם בעצם, הוא בעצם הצינור. אז הקדוש ברוך הוא משתמש בו, ממשיך להשתמש בו, כדי להזרים את אורו התברך דרך אותו צינור. וככל שהאור הזה זורן דרכו, הוא גם כן מרפא אותו דרך המעבר. הזרימה של האור דרך האדם מרפא אותו, ויש יותר גם אלוהות בעולם. ובגלל שהוא היה הצינור הזה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כפל כפליים. בגלל שהוא צינור אמין, שעושה את פעולתו נכונה, ולכן ממשיך דרכו עוד ועוד. אז הכל בריבוי נעשה אצלו. אם זה בגילויי חידושי תורה, אם זה בפרנסה, אם זה בבריאות, אם זה בשמחה, אם זה באהבה, הכל עובר. כי האדם הזה, כל הפוגש בו, מתבשם. כל הקרוב אליו, מתעשר. כל החבר שלו, שמח. וכו' וכו' וכו'. אז האדם הזה הוא בעצם נקודת אור אלוהית, בעולם הזה. אז משתמשים בו עוד יותר. כן, שרה? בסדר?
אבל יש מצב שפעמים שאדם הוא צינור או כן, יש מעבר וזה לא, הוא עובר דרכו, אבל בעבור עצמו לא מבקש.
אין דבר כזה. אם זה עובר דרכו, אז הוא מקבל דרך המעבר הזה. לא צריך לבקש על עצמו, צריך לבקש על אחרים, וכשהוא מעביר לאחרים, הוא בעצמו ניזון מאותו מעבר. כמו צינור מים, שבא להשקוט את הגן, הצינור מקבל את כל המים. כל המים עוברים דרך הצינור, למרות שבסופו של דבר זה מגיע לאדמה. אבל איך עושים את זה? זה מה שמשנה את הדברים. כלומר, גם אם אני עושה את הדברים האלה, האם אני בשמחה, או אני עושה את זה בגלל שאני מצווה לעשות? האם אני מסכים להיות צינור ואני נפתח לזה? ולא כל הזמן מחכה מה ייתנו לי, מה יחזירו לי, מה אני מרוויח מזה בסופו של דבר? או אם אני אדם באמת נקי ונאמן, ומאמן את האור האינסופי דרך הפריזמה שלי. אז האדם, אין דבר כזה שהוא לא יבוסם, כמו שאומרים חז"ל, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. בגלל שאני בעצם מזרים לחבר שלי, אבל זה עובר דרכי. אז אם אני מתפלל בעמידה ואני מבקש רפואה, רפאנו השם ונרפא הושענו ונבשע, ועלי ארוחה ומרפא לכל תחלואנו, לכל מחאובנו, לכל מכותינו, כן? מה אני עושה עכשיו? אני מביא בריאות לעולם, נכון? דרך אותה תפילה, דרך אותה ברכה. מי זה הבריאות? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבריאות, הקדוש ברוך הוא השכל, הקדוש ברוך הוא הדעת, הקדוש ברוך הוא הכל. אז כשאני מביא בריאות לעולם וזה עובר דרך אותה ברכה, אז אני משפיע בריאות לכל מי שחולה עכשיו. אבל בגלל שהעברתי את זה דרך הצינור שלי, אני מבריא תחילה. כן? בגלל שאני לא עושה את זה בשביל זה. אבל זה עובר דרכי בכל זאת. כי אם זכוון עובדין דעלמה, אם יש זכויות יותר במעשים של בני העולם, אז מתה כלפי חסד. כלומר, לפי הזכות של האדם, לפי הזכות שלו, ככה האור עובר בלי מחסומים. הוא לא נתקע בשום מקום. גם ריבוי אור במקום מסוים שהוא לא עובר, זו סכנה. כן? למשל, אם אור אלוהי עובר דרך מדרגה אחת של האדם, והמדרגה הזאת לא משפיעה, לא ממשיכה, היא שומרת לעצמה את האור. זה ריבוי אור ביחס לכלי הזה. אז הכלי הזה יכול להתפוצץ חס ושלום. ולכן, בכל דבר צריך להשפיע את מה שאתה מקבל. אמרתי לכם כבר כמה פעמים שללמוד תורה, ובמיוחד את התורה הזאת שאנחנו לומדים, לא טוב לשמור לעצמו. כי אם אתה שומר לעצמך, אתה מתפוצץ מבפנים עם ריבוי של אור, כי זה אורות גדולים. ולכן כל אחד צריך למצוא מקום שבו הוא יכול להמשיך להשפיע את הלימודים שאנחנו לומדים כאן. ולא, כן, יש ריבוי של אור על אותו אדם, באותו אדם, ואז זה הופך להיות אור של ריבוי אור, וזה הופך לעצבים, לכעס, להתפוצצות פנימית. התרופה לזה? המשך. המשכיות והשפעה. לכן זה נקרא מתה כלפי חסד, ואם לאו, חס ושלום, אם אין מתה כלפי חסד, חסד זה השפעה, אם זה לא השפעה, זה נקרא, ואם אין מעשים טובים בעולם, אז מתה כלפי דין. ולא כמו החסד והגבורה שפעולתה מבוררת מתחילה, הרי פרטת פעולת החסד גבורה תפארת. לכן אמר, והכי עינון תלת אחרנין כגב ננדה. וכך הם שלוש הספירות האחרות, שהם נצח הוד יסוד. כלומר, למדנו את ההשפעה שעוברת דרך חסד גבורה תפארת, אותו דבר במשולש תחתון. הרי אנחנו רואים כאן שיש בעצם משולשים. הכל משולשים.
מה זאת אומרת כמו שאומר, לא אחרי שדבר הוא בואו עכשיו פעולתם הוא לא רואה את התחילה?
מה?
מה, לא הבנתי מה
עכשיו זה התפארת. אז זה לא כמו החסד והגבורה שפעולתם מבוררת מתחילה.
מה זאת אומרת מבוררת מתחילה?
זאת אומרת שמה שמגיע כבר לחסד ומה שמגיע לגבורה, זה בעצם איזה מין עובר דרך מינון מאוד 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 ספציפי רק לזה ורק לזה. בתפארת יש הכל, זה כללות. אז זה הרבה יותר רחב, הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול. אין בירור כל כך גדול כמו שיש בחסד, כי האור שעובר דרך החסד הוא אור של חסד. אור שעובר דרך הגבורה הוא אור של גבורה. אבל כשזה עובר באמצע, זה חיבור של שניהם, אור כללי.
אבל פה גם כן הוא מתחלק לזכאים או לא זכאים.
נכון, יפה. זאת אומרת
של התפארת עצמו.
נכון, בגלל שבתפארת יש את זה ואת זה, אם אתה מתה כלפי חסד, אתה ממשיך את הפעולה של התפארת. כלומר, אם האדם לא ממשיך את הפעולה בנתינה, כלומר, מי צריך להיות דומיננטי פה?
חסד.
החסד. אם החסד דומיננטי, אז זה ממשיך לנצח. אבל חז ושלום, אם הוא עוצר את המדרגה פה, האדם חוסם. אז הוא לוקח בעצם הכל ללב, הכל נמצא לו בלב. בקומה של הלב, והלב שלו חז ושלום יש לו בעיות. זאת אומרת שהוא עצר את הכל בקומה הזאת, במקום להגיע למלכות שזה סוף המדרגות, אצלו סוף המדרגה זה התפארת. ותפארת זה עדיין זכר, זאת אומרת שבעצם זה כמו זכר שאין לו נקבה. זכר שאין לו נקבה, כל מה שהוא עושה זה שפיכת זרע לבטלה.
אין הפריה.
ולכן חז ושלום, הוא לא רק שאין הפריה, הוא יכול למות מזה. בגלל שיש לו מעצר בלב. לכן זו סכנה גדולה. לקבל אורות ולא להעביר אותם, זו סכנה.
אז זה נפח לדין?
נכון. אז מה זה הדין? דין זה בעצם גבול. אז הדין שולט, זאת אומרת הגבול שולט, אז זה בעצם סגירת המדרגה. אז בעצם מה קרה? אין לנו כבר 10 ספירות, יש לנו רק מקטר עד תפארת. אבל זה עדיין בקומת הזכר. ריבוי, 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 ריבוי בזכר, זה יכול לבוא לידי פיצוץ אחד גדול. בסוד, ולא יכול יוסף להתאפק על כל העומדים עליו. באמת, יוסף הוא פה, אותו דבר. כל זה עומד עליו. כן? הוא כבר לא יכול יותר. אז מה הוא אומר? אני חייב להמשיך למלכות. שם בסיפור זה יהודה, לא חשוב, באחיו. אבל אדם שלא עושה את זה, מרוב ריבוי האור הזה, זה חייב לצאת מכל החורים. יוסף מתחיל לפקוד, זה אותו דבר, זה כמו טיפות זרע שיוצאות מהעיניים. יפוזו זרועי ידיו, מהאצבעות. כל מי שבעצם חוסם את עצמו באיזושהי מדרגה, כלשהי, הוא בעצם גורם לחסימת האור האינסופי, שהוא אינסוף ברוך הוא, יש לו רק כוח אחד. כלומר, הכוח, זה לא שיש לו רק כוח אחד, הוא אינסוף. אבל הכוח המרכזי, המגמה שלו, זה נתינה, זה השפעה לתחתונים. כל מי שמשחק את המשחק הזה של ההשפעה, הוא משחק את המשחק של האינסוף, במרכאות. ולכן הוא בריא. כל מי שחוסם את האור האינסופי מלעבור, אז הוא חז ושלום משלם. בהתפוצצות פנימית. כי האור האינסופי הרבה יותר חזק ממנו. זה למה הדבר דומה? להתחיל לבנות קיר של גבס בנהר, שזורם מיליוני מטר קוב לשנייה. כן, אתה מתחיל לבנות קיר גבס. כן. זה אותו דבר, אתה לא יכול. אז זה הורס את האדם. ולכן צריך להיות בעצם באותה מגמה, להיות פתוח לאותה השפעה, לעבוד בשביל האינטרסים של האינסוף, ולהמשיך להשפיע. אז לא כדאי בכלל לעשות פעולה אחרת. כדאי לעשות את הפעולה הזאת. ואז אתה נעשה, אתה בעצמך כמעיין המתגבר, שמימיו אינם פוסקים, אינם פוסקים. ההולך בדרך ושונה משנתו ופוסק, פוסק מעלה עליו הכתוב כאילו התחייב בנפשו, פוסק, בגלל שהוא פוסק. אבל אם הוא לא פוסק, אם הוא ממשיך, הוא מזרים, אז לא, אין לא עוצרים, אף פעם אסור לעצור. מי שעוצר, כל הזרם הזה כאילו בונה איזה מין חסימה, גשר כזה, כן? סכר כזה שבסופו של דבר מתפוצץ, כי אף אחד לא יכול לעמוד בפני האור האינסופי. אז כדאי להמשיך להזרים. הזרמה הזאת היא בעצם העבודת השם, האמיתית. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. בוא, תמשיך, גם אתה. זה צדיק אמיתי. בסדר? אז אף פעם לא לעצור ולא להגיד, טוב, עכשיו אני חושב על עצמי. אין דבר כזה. תמשיך להזרים. זה אפילו בחיים שלנו. אנשים כל החיים שלהם פעילים, ברגע שהם אומרים, זהו, אני עכשיו נמאס לי, עשיתי כל החיים שלי בשביל כולם, עכשיו אני עושה רק על עצמי, מתחיל כל יום לבקר בקופת חולים.
זה גם הפסוקים של תמנו מראות, זה כתוב גם שם, אז זה בדיוק כמו שקורה, כאילו מה קורה לבן אדם שהוא חסום.
נכון, חס ושלום. אז צריך לדעת את הדבר הזה ולהמשיך. אז לכן, אנחנו עכשיו בחלק התחתון, הספירות האחרות התחתונות, נהי, נצח, הוד, יסוד, לא אומרים נהי, כן? אלא נהי, נהי זה בכי, נהי בכי תמרורים, אלא נהי, כן? למרות שזה נצח. כמו שלוש ספירות, חסד, גבורה, תפארת. כלומר, מה זה נצח, הוד, יסוד? זה בדיוק כמו חסד, גבורה, תפארת, בקומה תחתונה יותר. כלומר, שלב אחד קדימה. מבחינתנו, מה זה קדימה? לרדת ולהשפיע יותר. בסדר? אז גם שם, לא לחסום. מי שחוסם, אפילו גשמית, פיזית. אדם שלא הולך לשירותים, זה ספירת היסוד, נכון? רוצה ללכת לשירותים ושומר, מה קורה לו? חז ושלום יכול להתעקר. כן, יהיה עקר, חז ושלום. ואז יש לו בעצם פיצוץ פנימי. אין השפעה, אין מחר, אין ילדים, אין עתיד. וכולי וכולי, בכל הספירות זה אותו רעיון, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה פיזית, גם גשמית. בסדר? אז מה זה הספירות התחתונות? הם וענפיהם. זה נקרא הם והענפים. כן? העץ והענפים. ולחכימיה ברמיזה. ולחכמים די ברמז. זאת אומרת, די לחכימת ברמיזה, כן? זה מה שחזל אומרים לנו. מה זאת אומרת שדי לחכם ברמז? לא צריך להסביר לו יותר מדי, הוא מבין כבר.
בדיוק.
כן? החכם כבר יודע שבעצם זה האינטרס שלו שהכל יזרום. שיבינו מחגת את הסדר של הנהי. זאת אומרת שאם אמרו לך כבר פה מה הולך, אתה צריך לשקף את זה שלב אחד קדימה ולעשות אותו דבר בשלב נמוך יותר.
להעריך יותר.
כן. להזכירכם שחטא המרגלים זה בדיוק זה. כלומר, המרגלים הפסיקו פה. מה זה זה, תפארת? תורה, נכון? מתן תורה, נגמר. זהו, לא צריך יותר מזה. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כן, אנשים מפגינים רק תוירה, 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 כאילו רק זה. זה נכון, אבל תורה בשביל מה? אם התורה לא מגיעה לארציות, אז מה עשית איתה?
תורה ועבודה.
כן, אז זה בדיוק כל העניין הזה להשפיע למטה את התורה הזאת. אז מי שאומר אין לי אלא תורה, לא רוצה מלכות, זה בעיה, זה פרשת המרגלים, הנה, זה הרגליים.
דרך אגב, זה מבטא גם שלוש קדושות, קדוש, 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 שזה בבחינת אברהם, יצחק ויעקב. אם אני לוקח את שלושת המשולשים האלה, ואני רואה את כל פעולתו של אברהם, והמהות של אברהם בחיים שלו, וגם את יצחק וגם את יעקב, אז ממש אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך.
נכון, זה מתלבש בסיפור. אבל הרמז הזורם בתוך הסיפור הזה הוא בעצם העיקרי. לא להפסיק בסיפור עצמו ולהגיד, כן, אברהם אבינו היה כזה, אז מה אכפת לי?
לא, בגלל זה
אברהם זה אני, יצחק זה אני ויעקב זה אני. נכון, נכון. אז לכן אין צריך להאריך יותר. זאת אומרת שאנחנו מבינים כאן, לפחות את הרעיון הכללי, שאסור לנו להפסיק את המגמה האלוהית להזרים עד למטה. לא חז ושלום לעצור את זה כאן בתפארת. אדם יכול ללכת לאיבוד בתוך התפארת. בסדר? כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, צא מן הטבע. אל תישאר בטבע. או לכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים, לצאת. בסדר? לא נשארים שם למעלה. ולכן חייבים, אני מתרגם את זה עכשיו במונחים של הרב קוק, תורה ומלכות. בסדר? מלכות היום זה נקרא מדינה. הוא ממשיך ואומר, האילן נפקין, הנה אלו בעלי האות, יוצאים מהיכל המלכות, אחר שנתמלאה בקשתם. להזכירכם, אנחנו עוסקים בתפילה, וכל אחד נכנס ויוצא עם בקשתו, נכון? אז כשיוצאים מהיכל המלכות, כן? האחרנים דפקין לפתחה. אמרנו, כל פעם חלק נכנס, כשהוא יוצא, החלק השני נכנס, והוא יוצא וכו' וכו'. כמו שראינו בהלל, בחגים, כשקט ראשונה נכנסת ועושה את הקורבנות, כשהיא מסיימת, קט שנייה נכנסת. הנה אחרים דופקים בפתח ההיכל, הרוצים להכניס ולהעלות את תפילתם. קט אחרת, קבוצה אחרת, נגלה אחרת, כן, של כוחות שונים. למה כולם לא נכנסים ביחד? לפי התכונה שלהם. כל אחד והתכונה שלו יש לו גוון של כניסה. ולכן בעצם זה נקרא כאילו אחד אחרי השני. למרות שכולם ביחד בעולם הזה. אבל הרמז כאן של הזוהר, זה, אנחנו לא מתפללים הרי לפי התפילה הזאת, זה כמה צריך להימשך. זה לא עובד ככה. זאת אומרת שבתוך התפילה עצמה, אנחנו הרי גוון שונה כל אחד מחברו. אז גם אם רואים אותך, עושה את אותם תנועות, או לא עושה תנועות בכלל, אתה בגובה אחר. אתה רואה שני אנשים שותים, אחד שותה בגלל שהוא צמא, השני שותה ועושה כוונות, אבל אתה לא רואה את זה מבחוץ.
בעצם זה גם השבטים,
כל פתח הוא מופיע חודשים וכל... בדיוק, אותם שבטים, אותו עניין, כל אחד והצינור המתאים לו. ולכן, מסיטרא דקשת איהו אוף הכי עוד ברית. עכשיו, באים הקט האחרונה, שהם מצד הקשת. מי מכונה קשת? ספירת היסוד. נכון? באיתן קשתו. על מי נאמר?
יוסף
הצדיק. מה זה באיתן קשתו? שהקשת שלו, הברית שלו, כן? היא באיתן, היא ישרה, היא חזקה. ולא רק חזקה, אלא
יציבה.
עומדת רק לכיוון המלכות דקדושה. לא הולכת למלכות אחרת. כי חז ושלום, אם אתה לא משפיע את זה לצד של הקדושה, כל הזרע, כל השפע הולך למלכות דקליפה. אז מה עשית? אז יש בעיה בעצם גדולה מאוד לדעת שאם אתה לא מעביר את זה למלכות דקדושה, יש חשש גדול מאוד שכוחות זרים ייקחו את האור הזה במקום לקחת אותו לקדושה.
אז צריך לדעת על מי להשפיע גם, לא רק להשפיע.
צריך לדעת איפה אתה נמצא.
וזה לא היה חסר בכלל.
יהדות בחוץ לארץ זה בעצם יהדות שלוקחת את האור האלוהי ומשפיעה אותו לאומה שהיא נמצאת שם. בתרתי משמע, בכל המשמעויות בכלל. לשלם מיסים באמריקה, כן? זה לקחת דמים, דמים זה זרע, ולשלם את זה לאומה ריקה, שלא שייכת לאומה שלך. אתה שופך זרע למלכות אחרת, במקום למלכות בקדושה. במקום לשלם מיסים למדינה שלך, אתה משלם מיסים לאומה אחרת, ואתה נותן כוח לאומה אחרת לחייב אותנו לתת שטחים ולעשות ככה ולעשות ככה.
כך נכון.
בסדר? שהיא גם כן כן, אות ברית. אז עכשיו אנחנו מדברים על אות ברית. דהיינו שהם גם כן מיסוד איזה אירנפין בבחינה אחרת. כמו שכתוב בבראשית, את קשתי נתתי בענן. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה זה את קשתי נתתי בענן? מתי הוא אומר את זה?
אחרי
המבול.
המבול.
עכשיו, מאיפה נבע כל העניין הזה של המבול? מי הזמין מבול? חטא במה?
חטא ביסוד.
יפה.
האדמה
השחית כל בשר, כן? את דרכו על הארץ. השחית. השחית.
משחית כל בשר את דרכו על הארץ.
מה?
כי משחית כל בשר את דרכו על הארץ. יש גם שחית באיזשהו מקום. ראשית ו' פסוק י' ב'.
אבל יש גם וגם.
משחית. טוב. הוא ממשיך ואומר, האילה נפקין, הנה אלו בעלי האות יוצאים מהיכל המלכות, אחר שנתמלאה בקשתה. אותו דבר. האחרנים דפקין לפתחה, הנה אחרים דופקים בפתח האחד ורוצים להכניס, כן, ולהעלות את תפילתה. מכניסים את התפילה, מעלים את התפילה למעלה. מסיתרה דקשת דאי ופהכי אות ברית, שהם מצד הקשת, גם כן אות ברית. והיינו שהם גם כן מיסוד איזה רנפין בבחינה אחרת. אז יש כמה בחינות לאותה מדרגה. ולכן זה בעצם כל העניין הזה. את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא במרכאות מגלה קשת. כל פעם שרואים קשת. כן? מה זה הקשת הזאת שאנחנו רואים כביכול? זה הברית של קוצ'ה בריחו. עכשיו, כמה גוונים יש בה?
הכל.
כל הגוונים. למה? כי זאת התכונה של הקשת. כלומר, הברית, יש לה את כל הגוונים. הנה כל הגוונים. כל מה שהיה לפני. ולכן, אם תסתכל על קשת, בעצם היא בעצם ריבוי של כל הצבעים. נכון? עכשיו, ריבוי הצבעים, אתם רואים שזה כל הקווים. זה מה שהיה ליוסף, הקדוש ברוך הוא.
פסים
ופסים. פה זה תפארת, יעקב אבא שלו. עשה לו כותונת פסים. לא פס אחד. כל הפסים. במקום שכל אחד מהאחים שלו היה פס אחד, גוון אחד. יוסף לא, יוסף הוא כל הפסים.
אז איך זה שאנחנו אומרים
שתפארת ויוסף זה אותו דבר, זה הגוף וזה הברית. הגוף וברית הולכים ביחד.
זה האיזון.
זה לא מוזכר בתפארת, זה כל הגוונים.
נכון, כי הגוונים הם לא בתפארת, הם במלכות. במלכות כל אחד יש לו את הגוון שלו. כל האחים נמצאים במלכות. רק יוסף נמצא בזכר. כלומר, אם תקחי את יוסף הוא הזכר, תקחי כל אח הוא נקבה. ביחס ליוסף. אין אחים בזכר. מה?
תסובנה.
כן. הוא נקרא אלומתי, או מילתי, זה אותן אותיות. והמילות, המילים, המילות שלכם, תסובנה את המילה שלי. כלומר, יוסף הוא אמצע, והאחים הם עיגולים.
מעניין, האלומות עצמם, עצמם, בפיזיות שלהם, הם צרע.
אלומה, אלומה זה מילה.
אלומה?
כן. עכשיו, בעית מרבב, שנאמר בקשת, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם. מאיפה באה הקשת? משילוב של מה ומה?
אור ומים.
אור ומים, נכון? אור ומים זה נותן את הגוון הזה. מה זה אור ומים? האור זה השפע הפנימי, והגשם זה השפע שהתגשם. אז ברגע שהאור הופך לגשם, כן, שמתגלה בגשם, עובר דרך הגשם, אתה רואה שבעצם הברית פועלת. ולכן נראית הברית. אבל הברית הזאת לא אמורה להיראות.
נכון.
כי אם היא נראית, זה אומר שבעצם יש איזה מין כעס עליון. שמה? שאנחנו לא עושים מספיק טוב את העבודה, והקדוש ברוך הוא חייב להשתמש בברית שלו כביכול, כדי לעשות את העבודה שאנחנו לא מצליחים לעשות. כאילו הברית שלנו לא פועלת כראוי.
בעצם המשפט... למעשה אסור להסתכל על הקשת.
זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הקשת, אתה מסתכל על הברית.
איך אפשר? אבל יש ברכה גם על זה.
בגלל זה. בגלל שאתה רק צריך להסתכל בקטנה ולומר, וואי וואי. היה המצב הזה לא טוב עכשיו. זה מצב לא טוב, אז אני מברך שאתה זוכר לנו שאתה לא רוצה להחריט ולחסל את העולם שוב פעם. כי כנראה שאנחנו לא עושים את העבודה. עד כדי כך שנאמר שכשיש גדולים בישראל בעולם, הקשת לא נראית בימיהם. למשל, כתוב על רבי שמעון בר יוחאי שקשת לא נראיתה בחייו.
כי הוא כולו...
כי הוא הקשת.
כן, אנחנו מבקשים לגלות וכן, או לראות את ה... כמו
שאנחנו
אומרים, כל השם,
כל הדמי הלמיים, וישבר הרזמות,
אנחנו מבקשים לראות את
התוצאה, לא את הזיווג עצמו. זה כאילו את נכנסת לחדר המיטות ומסתכלת עליו איך הוא מזדווג.
אבל בעצם הכהן הגדול זה מה שהוא עושה.
אבל זה משהו אחר, לכן הוא שותק. זה אינטימי. פה זה כאילו גלוי. אז זה לא טוב. אני רוצה לראות את השפע כשהוא מתגלה, אני לא צריך לראות את החיבור ביניהם. בסדר?
אתה צריך לראות את התוצאה, לא את המעשה.
יפה. אז זה בדיוק מה שצריך לעשות. זאת אומרת שאנחנו צריכים, אנחנו, להפוך להיות אותה קשת. כמו יוסף. בסדר?
אז למעשה לעתיד לבוא, כשהעולם יהיה מתוקן כמו שצריך, והוא בדרך לתיקון טוב, אז איך הקשת תתגלה?
אז זה לא שלא נראתה קשת פיזית, גם בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, ברגע שהיה מים ואור, היו רואים. זה ביטוי שהוא בעצם היה ממלא מקום של אותה קשת. זה העניין. בסדר? תודה. נכון, הקשת הפוכה.
מה זה הפוכה?
הפוכה. זאת אומרת, ברוך השם שהיא הפוכה. כן. כמו כיפת ברזל, כן, כמו שציירתי אותה פה. אם היא חז ושלום הייתה ככה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יורה עלינו קיצים.
בינתיים זה הפוך.
בינתיים זה הפוך, כלומר הוא לא רוצה לזרוק עלינו חיצים, לכן הוא עושה לנו קשת הפוכה, כאילו החיצים כמטה למעלה. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שהגזירות לא תרדנה לעולם הזה. אז קשת כזאת זה מסוכן, חז ושלום. אין קשת כזאת, ברוך השם. גם מבחינה, כן, למה הקשת מופיעה דווקא בצורה כזאת ולא בצורה כזאת? מה זה משנה? כן, צריך להבין, גם מבחינה פיזית, כן, ממשית, למה הגוון הוא כזה ולא כזה? אז זה עוד סיפור אחר, כן? והוא מראה דמות כבוד השם. וכן מראה הנוגה, כן? נוגה זה אור. שבעצם יש בו נטייה לכאן ולכאן. כן, להזכירכם יש שלוש קליפות טמאות, ויש קליפת נוגה, שהיא חציה טוב, חציה לא טוב. ולפי המעשים שלנו, אנחנו מביאים את החלק הלא טוב לטוב. ואם חז ושלום אנחנו לא עושים כראוי, אז גם החלק החצי הטוב הופך להיות לא טוב. בסדר? אז נוגה זה בעצם קליפה של כל החיים שלנו. למשל, אתה החלטת לבוא ללמוד הלילה, לקחת את החלק הלא טוב של הקליפת נוגה והבאת אותה לטוב. אז עכשיו זה כבר לא קליפת נוגה, זה כבר נוגה לא סביב, זה כבר אור. בסדר? זה בעצם ההחלטות שלנו בחיים. כל החיים שלנו זה רק בירור. כלומר, כל החיים שלנו זה בירורים, נכון? אני עושה, אני לא עושה, אני אוכל, אני לא אוכל, אני קונה את זה, אני לא קונה את זה, אני רואה את זה, אני לא רואה את זה, אני מתקשר אליו, אני לא מתקשר אליו, אני... כל החיים שלנו זה זה. כלומר, אנחנו כולנו, כל החיים שלנו בקליפת נוגה. כל המציאות שלנו זה קליפת נוגה. כן? אתה לוקח בעל חי, אתה שוחט אותו, אתה מוציא ממנו את הדם, אתה מולח אותו, אתה זה קליפת נוגה, הפכת את החצי הרע לטוב. אם אכלת את הבשר כמו שהוא, בלי שום דבר, לקחת את הטוב ונכנסת לרע.
אתה אומר קליפת נוגה, כאילו קליפת זה מעטפת של משהו,
נכון,
יש משהו.
נכון.
מי לקליפה הזאת של קליפת נוגה?
מה?
אתה אומר קליפת נוגה.
כן.
אז כאילו המושג הזה קליפת נוגה זה משהו שהוא חיצוני למשהו שהוא פנימי.
נכון.
אז יש משהו שהוא פנימי לקליפה הזאת?
כן, הטוב הזה, הטוב הוא פנימי, תמיד.
אז כל המשחק הוא רק על הקליפה.
אנחנו מחליטים, אנחנו מחליטים את מי, למי אתה נותן משקל בחיים שלך. לחלק הטוב שלך,
למה לא קוראים לזה נוגה, למה קליפה?
בגלל שיש לאור הזה קליפה מסביב. או שאתה מתעסק בקליפה של האור, או באור עצמו. הבנת? להתעסק באור עצמו זה להתעסק בתוכן, להתעסק בקליפה זה להתעסק בחיצוניות של הדבר. זה כמו בתורה. או שאתה לומד רק את החיצוניות, כלומר, אתה ראש קטן, תגיד לי מה מותר, מה אסור.
אתה תעסק בשניהם אבל.
יפה, אבל אתה צריך לדעת, כן, את המנגנון הפנימי שזורם.
כן.
אם אתה שוכח שאור אינסוף זורם בכל זה, אז מה אתה עושה פה? הפכת להיות איזה רובוט של מעשים. אז אסור לשכוח את המגמה הכללית. זה תורת הכלל. שלא טיפול באסור ומותר, כשר, פסול, זה מה שמעניין אותך. עכשיו פסח מגיע, אתה שכחת את האור האינסוף שזורם דרך החג, ומה שמעניין אותך זה לנקות את הבית. בלי לדעת מה קורה פה. אז לנקות את הבית זה בסדר גמור. אבל בשביל מה? בשביל מי? כן? תביא חברת ניקיון וזהו. יש פה מגמה אלוהית. שהניקיון של הבית שלך הוא בעצם הניקיון שלך, דרך הבית.
יפה, זה זמן לעשות ניקוי כפרה.
אז לא לשכוח שאתה צריך לנקות את עצמך בזמן הזה. עכשיו אנחנו עוד כמה שבועות לקראת פסח כבר. נכון? לא נשאר הרבה. שלושה שבועות. שלושה שבועות זה פסח. כן? וחצי. אני עכשיו צריך לנקות את עצמי. השבת הזאת, שבא עכשיו, איך קוראים לה גם?
שבת פרה.
שבת פרה. תראו כבר, היינו בשבת זכור שבוע שעבר, זהו כבר, שבת פרה. מה זה שבת פרה? זה הכנה לפסח.
הפריה, פרה.
כן? או שחז ושלום אתה נופל לחטא המוות, כלומר לא הבנת מה זה חיים, אז אתה נופל למוות, או שפרה, פרה אדומה, היא מתהרת מטומאת מת. אז אתה בעצם הופך את המגמה של המוות לחיים.
נכון.
מה? אין יותר אופטימי משבת פרה. שבעצם גם המוות לא מנצח. הוא נבלע על ידי הנצח. בילע המוות לנצח. הנצח בולע את המוות. כלומר, אם תשאל מישהו ברחוב מי השחקן המנצח תמיד, יגידו לך המוות. נכון? בסופו של דבר כולם מתים. אז הוא מנצח את הכל. באה התורה ואומרת לך, לא אדוני, אתה לא הבנת כלום. המתים, תלוי מי זה. צדיקים לא נקראים מתים.
יהללויה.
זאת אומרת שמה? שהם בעצם לוקחים את הנצח והופכים אותו למנצח גדול. על ידי מה? על ידי זה שהם יודעים להפוך את המוות לחיים. לפני שנכנסים לפסח. כמו שלפני שנכנסים לפורים, אתה צריך לדעת ללמוד על עמלק. לפני שאתה נכנס לפסח, אתה צריך ללמוד על החיים, ומה זה החיים, ובשביל מה אתה חי. ולכן יש לך פרשה מיוחדת, שבלעדיה, אם אתה מדלג על פרשת פרה, אתה לא יכול להיכנס לפסח. אי אפשר. אין, לא מדלגים.
אתה לא חירותי.
ואחרי זה יש גם פרשת ה?
חודש.
חודש. אותו דבר. ברגע שאתה בעצם שולט על המוות, מה קורה לך? אתה מתחדש. אז אתה נכנס לפסח בהתחדשות. זה החידוש האמיתי, זה לא בגלל שצבעת את הבית. אז אנשים שלא ידעו להרגיש את זה, לחוש את זה, מה אמרו להם? תצבע את הבית. תנקה את הבית. אז אדם שמנקה את הבית שלו ומשנה את הדברים והכל הוא מרגיש חדש. אז אומרים לו, עכשיו אתה מבין, אתה רואה את החידוש הזה? זה בדיוק מה שאתה צריך להרגיש בפנימיות. הבעיה זה שבתוך הדורות, בשלב הדורות, זה הפך להיות רק חיצוני. ושכחת את המגמה הפנימית, צריך לעשות את שתיהן.
כל מכני כזה נהיה.
נכון, אז צריך להיזהר לא להיכנס למלכודות של החיצוניות, של הקליפה, ולדעת, כן, ללקט את הצוף. הוא מראה דמות כבוד השם, ואראה ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר. בדרך כלל לא שומעים קול מדבר. הקול הוא לא מדבר. הקול הוא פנימי. אבל פה הקול מדבר. זאת אומרת שהקול מדבר. קול זה פנימי, זה תפארת, מדבר זה מלכות. בסדר? כל דברים אנוכי שומע. זאת אומרת, כל דברים. תפארת ומלכות. לכן, וישמע קול מדבר, רוצה לומר, אז שמעתי את קול הנבואה. שקול מדבר זה קול נבואי.
וישמע אחרי קול רע לדבר.
כן. ושואל, תאמי הוא נפיל על אנפוי. אז זה דבר טוב. אז למה הוא נופל על פניו? על הפנים. למה נפל יחזקאל הנביא על פניו כשראה את מראה הקשת? הוא קצת חוזר על מה שכבר קצת פיתחנו קודם. לכאורה זה דבר טוב, הקשת זה זיווג בין תפארת למלכות.
מה שאמרת זה אמור לצער אותי, כי זה סימן...
לא, זה מה שאני אמרתי, אבל לא אכפת לנו ממה שאמרתי אני. בוא נראה מה הזוהר אומר.
אז בעצם יחזקאל היה באמצע
של... כן, יחזקאל רואה, מראה שהקדוש ברוך הוא מראה לו את הקשת, ואז יחזקאל נופל על הפנים. כאילו הוא אומר יחזקאל, אני מקבל נבואה, אבל וואי, וואי, וואי.
איזה?
על הפנים.
כן, על הפנים. ומשיב בגין דאסיר להסתכלה בקשת, לפי שאסור להסתכל בקשת. אנשים עוצרים עם המכונית שלהם, מתחילים לצלם וזה התקד. לא מסתכלים על הקשת, רואים אותה, לא מסתכלים בה. כלומר, אתה רואה אותה כמו שאתה רואה את הירח בברכת הלבנה. אסור להסתכל על הירח ולעשות ברכת הלבנה, כאילו אתה עובד כוכבים. אז אתה יוצא, איפה הירח? ראיתי, זהו, בסדר. אני עכשיו מתפלל לא לכיוון הירח, חס ושלום.
אבל המראה הזה של הצבעים, של כל ה...
נכון, אז צריך להיזהר, צריך לדעת את התוכן הפנימי. אותו דבר, הדברים בחוץ הם נראים יפים. גם קרי מתלבש יפה.
אללה יסתור.
כן?
כתוב שמי שמסתכל בהם זה קשת נשיא ו... כהנים, עושים דרכת כהנים, אז
העיניים
שלנו
יהיו
קירות.
בגלל זה
הוא
נופל
על הפנים,
כמו
שהם
חסים
את ה...
כן. יש מדרגות בעולמנו שאנחנו עדיין לא מסוגלים לראות אותן בגילוי. למשל, ייחוד השם. אנחנו לא מבינים מה זה ייחוד, אחדות השם. אנחנו בעולם של פרטים, בעולם של ריבוי. אז כל פעם שאתה מדבר על ייחוד, מתי מדברים על ייחוד למשל? קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, מה עושים? עוצמים את העיניים, כי זה עדיין לא בעולמנו. למה אתה עוצם את העיניים בקריאת שמה? כי אתה לא מסוגל עדיין לראות את זה בפועל, אז מה אתה אומר? זה עדיין בעולם גלום, סתום, אז אני עכשיו עדיין עוצם את העיניים, אני לא משוגע וחושב שכל העולם הזה כבר טוב. אנחנו בדרך אל. ותשתוק גם, תגיד ברוך שם כבוד מלכותו בלחש.
אני חשבתי שזה מיירה.
כי המלכות עדיין לא גלויה כמו שצריך.
גם תפילת העמידה אנחנו אומרים בעיניים.
נכון, נכון. אבל בתפילת העמידה יש לנו חזרה.
איך אתה אומר אותה בעיניים עצומות?
בסדר?
או מהסידור.
בעיניים עצומות מהסידור.
או שאתה יודע בעל פה.
אם אתה יודע בעל פה, אתה רואה את הסידור בעיניים.
זה אפשרויות.
אז זה לא עצימת מיראה?
או שאתה מגיע לעולמות אחרים לגמרי.
זה אותו דבר.
בעלתם אותי לגמרי.
בגלל שאתה לא מסוגל, אתה יודע שזה אי אפשר, אז אתה עדיין ביראה, אתה עדיין אומר, זה לא הזמן. אז בשביל זה עדיין מכסים את העיניים. טוב, זה סיימנו מאמר פה. לחיים, לחיים.
אני יהודה ו...
תוצאות
אני מתקע. אתה עושה לנו פה סודת פורים.
כן? מי שנכנס אדר מחביא בשמחה, אדר עוד לא נגמר.
כן, מה נעשה אחרי שהאדר ייגמר?
גם.
גם תהיה בשמחה.
כתוב שזה סוף.
טוב.
נכון?
אדר עוד לא
נגמר. שבע סדלפים, מה נביא?
עד מתי ממשיכים להגביר את השמחה?
אדר.
כלומר, אמרנו לך, מי שנכנס אדר מרבים, 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 אדר, ניסה, נייר, סיוונה, כל זה מרבים, מרבים, מרבים. עד שמי שנכנס אב, תחזיר קצת את הווליום למטה. זה מה שכתוב.
ועדיין צריך להישאר.
כלומר, כל הזמן זה שמחה. אין לך דבר אחר.
אתה באמת, לגבי הכבד, שזה הזמן שלו עכשיו, שצריך לעבור ניקיון,
לטעמי. אז אם מי שרוצה לנקות את הכבד, בכבוד, ללכת לחנה, היא עושה לכם ניקוי כבד. גם אצלו ניקוי
קרבורטור.
לא קרבורטור.
לא, זה הזמן.
ואני מנקה חלונות.
אחרי שדפקנו אותו בפורים, אז...
תביא פליירים.
אז מה עושים עם זה? איך עושים את זה? צריך לבוא לראות אותה. טוב.
נו.
לא, אבל למה לא? אם זה צריך, צריך, מה אני אגיד לך?
פשוט הכבד או הבת קשה לי בחורם, בכל הזמן.
אבל איך מנקים אותו?
יש הרבה שיטות, יש תה, יש...
תה, תה ירוק.
תה ירוק, יש הרבה תהליכים שחורים.
אוקיי. אז בעזרת השם, אנחנו גם כן מכוונים לתיקון הכבד.
ואז אפשר לקבל את השמחה לכל מה שקבל.
יפה, כי הכבד הוא שורש העצבות והעצבים.
כבד.
טוב.
כבד לי הכבד.
להבין בעזרת השם את עניין הקליפות המובאות לקמן שראה יחזקאל הנביא. כלומר, יחזקאל הנביא ראה קליפות. זה עובד הדבר הזה?
כן, בטח, יש
שבדים... כמה צופים יש?
יש 430 שאלות כבר.
מה, כן.
תשאל את השאלות אם יש שאלות, ואני לא יודע.
לא, אבלין אומר, אני תראי לכלים פוסוון, אוקיי.
מי זה?
אבלין.
אבלין, טוב.
אה, היא שם?
כן, בטח.
שלום, אבלין.
אין, אתה
רוצה... מה, בגלל זה לא בא? בגלל שיש סקייפ?
בגלל שיש סקייפ, כן.
אוי, אבוי לנו.
שלום, אבלין.
סקייפ. שלנו.
סקייפ.
טוב. אוקיי. אז אנחנו עכשיו, להבין בעזרת השם את עניין הקליפות המובאות לכמן שראה יחזקאל הנביא, נקדים מה שמובא בעץ חיים, שער ממתת, פרק ב', כי יש שלוש קליפות, הנה זה מה שהקדמנו ואמרנו כבר בסייעת הדשמיה, יש שלוש קליפות שהן קליפות תמאות לחלוטין, שבעולמנו עדיין לא זכינו לתקן אותן, אנחנו לא יכולים לתקן אותן. זאת אומרת, למשל זה מופיע במאכלות אסורים. יש מאכלות שאין לי מה לעשות איתן. אני לא יכול לקחת תרנבת ולעשות איזה משהו והיא תהיה קשרה. נכון? אז זה חיסרון בעולמנו. כי הרי כל העולם הזה נברא לתיקון. אז מה אני עושה עם קליפות שאי אפשר לתקן? זה מין כישלון. יש פה חלקים במציאות שאני לא יכול לתקן. בעיה. פרה, אני יכול לתקן אותה, אני הופך אותה לבשר כשר, אני לוקח את האור שלה, עושה ממנו דברים וכו' וכו'. תפילין, לא יודע מה. אבל דברים שאי אפשר לתקן אותם, מה אני עושה איתם? אז זה כאילו משהו נכשל בתיקון. אז האמת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא התיר. כן, דרך אגב, זה קשור מאוד לפרשת שמיני. שבפרשת שמיני, כל כולה, כן, כמעט מאכלות אסורים ומותרים. אז למשל, הבשר של החזיר, אסור לאכול אותו. אבל יש זמנים שכן מותר לאכול אותו. למשל, אם הבשר של החזיר יבש, עד כדי כך שהוא כבר לא ראוי לאכילת אדם, אתה יכול לאכול אותו. ואם בכלל אתה חולה, חז ושלום, והרופא אומר לך שאתה חייב לאכול בשר כזה, אז אתה חייב לאכול בשר כזה. זה חלק מהתיקון שלו במצבים קריטיים. או שיש דג שהמוח שלו יש לו את אותו טעם, דג שיבוטה, ואז אתה יכול, וכו' וכו'. שעטנז, אין לי מה לעשות עם שעטנז. הנה, הזמנתי איזה סוודר עם דוב. כן. הגיע לי הסוודר, אני מסתכל על התווית, פשטן וצמר.
וואי,
מה אני עושה עם זה? זה נגמר, אי אפשר, אני לא יכול...
שתליח לחתול.
כן. לא תלבש צמר פשטים, שעת נז, שטן עז, חז ושלום. אז מה עושים? אז בתוך בית המקדש מותר. אם הייתי עכשיו כהן גדול, הייתי שם ציציות, נכנס שם לבית המקדש, עם הסוודר הזה. כי שם זה מצווה. אז אתם רואים, כל מה שאסור מותר. אסור לי להתחתן עם אישה נשויה. כן? אישה נשויה אסורה לי, נכון? נשואה. סליחה, אישה נשואה אסורה לי. אבל אם התגרשה, הבעל שלה לא מת. הוא עדיין בחיים. אבל הוא לשעבר. מותר לי ללכת איתה. אתם רואים? זה אותו עניין. רק הזמן קצת השתנה. משהו קרה באמצע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא התיר. ולכן כל מה שאסור כאן, מותר כאן. אז זה בעצם עניין של הקליפות. עכשיו, יש קליפות, שלוש קליפות, איך קוראים להם? זה רמזים. ענן, כבד,
רוח,
שערה, ואש מתלקחת. והם כנגד ג' עורלות. תהיינו מילה, פריעה ועטוף אדמה. זאת אומרת שכדי לסלק את אותן קליפות, אין לי מה לעשות. בברית מילה של הילד, של הבן שנולד, מה אני עושה? אני עושה שלוש פעולות. פעולה ראשונה, אני עושה מילה. חותך. זהו, זורק. עכשיו, החלק הזה שאני זורק, הוא ממשיך לתפקד בעולם אחר. אני נותן את זה לנחש. אני קובר את זה באדמה.
באדמה.
בסדר? שלב שני של המילה, אני פורע. וזה כנגד הקליפה השנייה. ושלב שלישי במילה, אני מוצץ את הדם. זה נקרא עטופי דמה. זאת אומרת, זה כנגד הקליפה השלישית. ובתוכם הבשר. עטרת הגיד, והוא סוד חשמל. כלומר, כל הקליפות הללו חסמו את מה? את היסוד, את המעבר, שהוא בעצם החשמל. זאת אומרת, עיתים חשות, עיתים ממללות. אמרנו שהמילה היא לא רק מילה בפה. חשמל. למה קוראים לזה מילה ולמטה גם מילה? כי שניהם מדברים. כלומר, כשאני שותק, זה כאילו שהיסוד שלי מת.
שניהם מזרימים.
כשאני מדבר, היסוד שלי חי. אז לפעמים מלות, לפעמים חשות. כלומר, לפעמים אתה בפעולה, לפעמים אתה בשקט. זה אותו דבר למטה. כשהיסוד למטה צריך לדבר במרכאות, הוא חייב לחיות. יסוד שאינו חי, לא מדבר. וכו' וכו', והמבין יבין. וזה נקרא סוד חשמל. כלומר, כדי לגלות את היסוד הזה, את הגיד הזה, כן, מה זה גידים?
המשכה.
זה המשכה.
הגדה.
כן, הגדה של פסח זה המשכה של פסח.
הוא לא גיד הזה,
נכון?
אין בו עצם בכלל.
זה גייד. כן, זה לא עצם, אין עצמות שם.
אז אני אמרתי.
בסדר? והוא עץ הדעת טוב של אצילות. לכן הוא שם הוויה ושם אדנות. אין לב? איך זה שם הוויה ושם אדנות? אם זה שם הוויה ושם אדנות, כמה זה בגמטריה? 91, נכון?
כן.
זאת אומרת שהיסוד צריך להיות בעצם 91. אז מי זה 91? הרי מילה, כמה זה בגמטריה?
80.
40, 50, ועוד 30, 85, כמו ב. נכון? כמה חסר לי כדי להגיע ל-91?
6.
6 מדרגות, נכון? מי זה השש שחסר לי פה בפה? זה זירנפין, זירנפין נקרא ו, נכון? ומלכות נקראת פה. מלכות פה, תורה שבעל פה, אבל אם אין לי את ה-ו בתוך הפה, כן? אז אין כלום. אז הפה, מה הוא מגלה? הוא לא מגלה כלום, הוא מגלה סתם חיצוניות, כמו טוקי שמדבר. טוקי, מאיפה הוא מדבר? מפה או מפה? רק מפה. הוא לא חושב לדבר, כי הדיבור שלו אין לו מטרה בכלל. הוא סתם מצייץ, הוא חוזר על דברים שהוא שמע פה. אבל האדם זה לא הפה שמדבר. זה המוח שמדבר, זה רוח ממללה. בסדר? אז כדי שרוח תמלא צריך להוסיף לפה את האות וו. ואז כשאתה מוסיף לפה את האות וו, אז בעצם הפה שלך הוא לא סתם מוציא דברים שטויות מהפה, אלא הוא בעצם לוקח מפנימיות הדברים, מהוו, מוו החיבור, ומוריד לך אל תוך הפה. ולכן זה זעירנפין ומלכות.
אז זה
הסוד
של השפעת הדיבור שיש.
כן, אז זה, הוא צריך, אתה צריך לעשות מהפה 91. פה זה לא מספיק. באמת? לכן אומרים תורה שבעל פה. מה זה שבעל פה? שבעל את הפה. יש פה בעילה. כשהתורה לא בועלת את הפה, אז אין כלום. כלומר, הדיבור שלנו צריך להיות בעילה. הרי מבואר מזה, כי הקשת שהיא סוד הברית, הוא בשר אתרת הגיד והוא החשמל. וג' אורלות הן ג' קליפות התמאות שאחוזות שם. ואחר כך יש קליפת נוגה, שהיא קליפה רביעית. כמו שאמרנו, חצי הטוב, חצי הרע. וכנגד אלו הדלת קליפות, יש דלת קליפות באגוז. נכון? האגוז, אם תסתכל עליו איך הוא בנוי, גם הוא יש לו ארבע קליפות. אל גינת אגוז ירדתי. כן? מה זה אגוז? א', ג' ראשונות, ו' אמצעיות, וז' השביעית. זאת אומרת, זה האגוז. אל גינת אגוז ירדתי. לראות באיבי הנחל. מה רואים שם?
הפרחה
הגפן. כלומר, האם מה שאני נותן, יש לזה פריחה. פיתח הסמדה. הן איזשהו הרימונים. אם לא, אז מה עשית? בסדר?
איך הגענו לארבע קליפות? הקליפה הראשונה שהיא הירוקה, נכון? אחרי כן הקליפה הקשה, ובפנים יש עוד שתי קליפות?
מחולק לארבע.
מחולק לארבע, בדיוק, וואו.
כמו מוח של בן אדם. בדיוק המוח של האדם. זה המוח של הבן אדם, האגוז. כן. זה אגוזי המלכות, אגוזי מלך, כן. וכן הם נקראות בתורה.
עכשיו קולים
לפסח. כן, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כלומר, כל הקליפות שאנחנו רואים בתיאור של בראשית, של בריאת העולם, זה בעצם קשור לכאן. בזה נבין את המאמר הבא בעזרת השם. כל זה הייתה הקדמה למאמר כדי להבין את המאמר הבא. בעזרת השם. עכשיו הבן מדבר. אמר רבי אלעזר לרבי שמעון אבא. כן, הבן שואל את אבא שלו. ועמי אסיר להסתכלה בקשת? אבא, למה אסור להסתכל בקשת? כן, שואל את האבא שלו. למה? ומה הטעם שאסור להסתכל בקשת? אמר לרבי שמעון, לרבי אלעזר, ברי. כן, אומר לו, בני, חביבי, בגין אינון קליפין דמתלבשין בה, ואינון בה. בשביל אותן קליפות שמתלבשות בו בבחינת מקיפים. זאת אומרת, בגלל שיש קליפות ואתה צריך להיזהר, לא להתעסק בחיצוניות, אלא בפנימיות של הדבר הזה, אם לא אתה טיפול למלכוד את החוץ, החוצץ, כן, חציצה זה חוץ, אז אתה צריך להתעסק בדברים הפנימיים. כלומר, כל עוד ולא עשית בירור, אל תסתכל בקנקן. אבל אם היית יכול להסתכל במה שיש בו, כן. שהם בו בבחינת פנימיים. באמת? דעינון, שהם שלוש קליפות טמאות, דהיינו רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת, לפי שהם מתלבשות בקשת שהיא בחינת היסוד. כלומר, היסוד היא כל כך חשובה הספירה הזאת, שכל הקליפות נאחזות שם. מנסות למנוע את ההשפעה, כי הרי אם אנחנו עוברים את השלב הזה, זהו, אתה במלכות. בסדר? זאת אומרת, איפה הקליפה הקשה ביותר שיכולה לאחוז? כאן, בציון. זה נקודת הציון. זה הציונות. פה יש את הבעיה הכי גדולה. איך לעבור מתורה למלכות. והקליפות הם בחינת ערווה, בישה. כן, מה זה ערווה, בישה? מה זה גילוי ערווה? אתה מגלה את הו ואת הה. ערווה. והמסתכל בהם יכול להינזק. כלומר, מי שמסתכל בעצם בקשת, ניזוק. ולכן אסור להסתכל בקשת. כמו שאדם אסור להסתכל בבריתו שלו, עצמו. הבבא סאלי עליו השלום מעולם לא הסתכל על הברית שלו. הוא לא ידע בכלל למה זה דומה. כן, הוא מעיד על עצמו. ועל הקליפה הרביעית נאמר, ונוגה לא סביב, כי קליפת נוגה היא כבר מחצה טוב, הנה, הזוהר אומר פה, החצי שלה טוב, אז זאת אומרת שיש חצי שהוא קליפתי וחצי שהוא כבר טוב, זה בסדר גמור, יש כבר התקדמות. ודאי הוא דחזה יחזקאל עליו השלום, וזה שראה יחזקאל הנביא עליו השלום, דאמר ואירה, ואירה. והנה רוח שערה באה מן הצפון. דא קו תוהו. כלומר, מאיפה באה הרוח שערה? מאיפה מתפתחת הרעה?
מצפון.
מצפון תיפתח הרעה, נכון? זאת הנבואה. מה זה מצפון? מה נמצא בצפון? איזו ספירה? גבורה. הגבורות תמיד מהצפון. אמרתי לכם כבר פעם שמסתכלים על המציאות בכיוון של המזרח. אני מסתכל במזרח, הגב שלי בעצם לים, מערב, נכון? אני מסתכל לכיוון ירושלים, הים מאחורה. תלכו לחוף הים, תל אביב. אם אתם מסתכלים על האדמה, אתם בכיוון ירושלים. אחוריכם זה מערב. היד השמאלית שלי לאן הולכת? לחיפה, נכון?
צפון.
צפון.
מה לא? שמאלי, כן.
בסדר? והיד הימנית שלי לכיוון באר שבע. אז ככה מסתכלים על ארץ ישראל. אז תמיד הצד השמאלי הוא בצפון. בסדר? עכשיו, את הצפון הזה צריך לדעת איך משתמשים בו. בפסח אנחנו אומרים צפון. מה עושים עם הצפון? מה בא אחרי הצפון?
ברך.
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 יש זוהר בצפון.
בסדר? אז צריך לדעת מה עושים שם עם הצפון הזה. זה קו תוהו שכנגדה היא קליפה ירוקה דאגוזה. אז זאת הקליפה הירוקה של האגוז נקראת תוהו. קליפה ירוקה שהיא קליפה חיצונית של האגוז. כן, אז הקליפה הקשה נקראת בעצם תוהו. הנקראת קו ירוק. אתם זוכרים? בשיר של רבי שמעון בר יוחאי אנחנו אומרים קו ירוק. מחדש חודשים. נכון? זאת אומרת ש... נכון, בבר יוחאי, אבל כל זה סודות שם. מה זה קו ירוק מחדש חודשים? איפה קו ירוק?
יש קו ירוק. יש קו ירוק גם בחיים.
כן, נכון. אז מה זה הקו... גם בעין יש קו ירוק. בין הלובן לבין הצבע של העין יש קו ירוק.
גם הרי הקדוש הוא
נכון? נכון, נכון, נכון. אז הקו הירוק הזה הוא בעצם קו התפארת, שהוא המקיף את כל העולם.
יש שני ירוקים.
מה?
יש שני סוגי ירוק.
כן.
יש את הירוק הכהה ויש את הירוק הבהיר.
נכון. בזוהר. הוא צדיק, תמשיך.
בזוהר הוא מדבר דווקא על הבינה שהירוק הבהיר,
כן.
שהיא מקיפה את העולם מן הקצה לקצה.
נכון.
זה כאילו ה...
נכון.
כמו הבריח התיכון.
נכון.
זה לא ירוק.
כי
זה הירוק הגבוה.
כן, נכון. זה הירוק הגבוה. יש ירוק אחר שהוא יותר נמוך, שהוא בתפארת. נכון. אז הקו הירוק שהוא המקיף את כל העולם, קליפה השנייה, כן, היא ענן גדול. אז איך קוראים לה? ובואו, נכון? אמרנו תוהו זה הקליפה הירוקה. אז בואו נראה. קליפה השנייה היא ענן גדול, דהיינו קליפה תניאנה. חיברה דאגוזה היא כנגד קליפה שנייה שהיא קליפה קשה של האגוז שהיא לבנה ודה בבואו בואו זו קליפת בואו קליפה שלישית היא ואש מתלקחת דהיינו קליפת תליטאה דאגוזה היא כנגד קליפה השלישית של האגוז שהיא אוויר חשוך בתוך הקליפה הקשה של האגוז. ודע חושך. כלומר, הזוהר כאן נותן לנו סוד. איזה צבע האגוז כשהוא סגור.
חושך, צבע חושך.
אין לו צבע, זה שחור. אין צבע, כי צבע זה תלוי באור. נכון? מה הצבע של הבטיח כשהוא סגור? הוא לא אדום בפנים. אתם חושבים שהאבטיח אדום בפנים? אדום זה לא חומר, זה רק המפגש עם האור שנותן לך את הגוון האדום. אבל אם תיכנס לאבטיח כשהוא סגור, אין צבע בכלל. זה מה שאנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שהצבע זה חומר. בסדר? אין דבר כזה. כל מה שאתם רואים פה, כל הגוונים פה, זה, אין לזה צבע בכלל, זה פשוט ביחס לאור שזה מחזיר לך את זה. זה משהו אחר, זה לא קשור לזה. אבל באגוז כשהוא סגור זה החושך.
זה ימן. אתה יכול להגיד אותו דבר על אדם.
מה?
אתה יכול להגיד אותו דבר על אדם. בוודאי.
כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו.
לא, אני יודע.
כן. יש אור שצריך לגלות. מתי אתה מגלה את האור? כשאתה פותח.
יבר רצו למנוע.
וזה חושך שעליו נאמר, וחושך על פני תהום. קליפה רביעית. ונוגה לא סביב, ואומר דה קליפה רביעה דאגוזה. זו היא כנגד הקליפה הרביעית שהיא קליפת הדקה, קליפת דקה הדבוקה בפרי עצמו של האגוז. והיא התאחדה במוחה, היא מאוחדת ודבוקה במוח שבפנים. הוא גם נותן לנו עכשיו רמז למוח של האדם. כלומר זה קליפת האגוז הפנימית שהיא בעצם עוטפת את האגוז עצמו, כמו שיש קרום במוח של האדם. אז הקרום הזה, כן, קרום המוח, צריך להיזהר מאוד, שלא חז ושלום ייכנס לדלקת, השם ירחם. ולכן צריך להישמר מאותו קרום הזה. ואחר כך כתוב, ומתוכה כעין החשמל, ואמר דה מוחה דאגוזה. זה מוח האגוז שהוא כנגד היסוד. מוח האגוז עצמו, זה כבר מוח החשמל, שלפעמים הוא מדבר, לפעמים הוא שותק כמו היסוד. כלומר, כל פעם שאתם שומעים את המילה חשמל, זה רמז למוח. יסוד. בסדר? חשמל זה יסוד.
לקליפות אין תפקיד גם לשמור בסופו של דבר?
לא בסופו, בהתחלה. בהתחלה של הדבר. בסופו של דבר כבר לא צריך. אבל בתחילת הדבר כן, כלומר בתחילת הדבר הקליפה שומרת, בסופו של דבר צריך לקלף אותה. תודה. ודה הוויה אדני, זהו השילוב של הוויה ואדני, כי ביסוד מתייחדים אלו שני שמות. כלומר, מה זה היסוד באמת? מה יש ביסוד כבר? את המלכות. כלומר, הוויה ואדני נמצאים כבר פה, שהרי המלכות היא נמצאת באתר את היסוד. זאת אומרת, הנקבה נמצאת בזכר. היא מסובבת את היסוד שלו. זה ההתרה של הברית. וזה שייך לה, שנמצא בו. כלומר, הוא כולל אותו ואותה. נכון? כי מאיש לוקח הזו. על כן יקרא שמה אישה. כי מאיש לוקח. זאת אומרת, כל האישה נמצאת בגבר. והוא נתן לה בעצם חלק. צד. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר ברי, ברי, כן, הבן שלו, הוא ברי, הוא בני חביבי, דע לך, כי עד דאילן קליפין דאגוז המתעברין ומתבררין, קודם שאלו הקליפות הנרמזות בקליפת האגוז מתעברות ונשברות ומתבטלות מן העולם, מתי כל הזה, כל הדבר הזה הולך ונשבר? אנחנו לא רוצים את הקליפות האלה, אנחנו רוצים כבר את הפרי. נכון? מתי זה נשבר? בתקיעה, בשברים ובתרוע. כלומר, כשתוקעים בשופר, תקיעה, שברים, תרוע, זה שלוש תקיעות, אין לנו יותר מזה. כן? הם סוד חסד גבורה תפארת, שיש בהם אותיות קשת. נכון? איך אתה רואה את הסימנים בספר? כן, אתה רואה קוף שין תף. אז הקשת היא בעצם העניין הזה של התקיעה קוף שברי המשין, תרועה, תף. כלומר, בתקיעת שופר, מה זה השופר בעצם? רמז למה? לברית. אתה מחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא. ואז מה אתה עושה כדי לחדש את הברית? אתה צריך להוציא את כל הקליפות. תרועם בשבט ברזל. אז זה תרועה מלשון תרועם. אז כשתוקעים בשופר, מה קורה לקליפות? מזדעזעות ונופלות. הכל נופל. לכן, אותיות קשת שהיא היסוד, רוצה לומר, כשיראירו ג' גווני חגת בקשת, שהוא היסוד, אז כל הקליפות השתברו והתבטלו. וזה שאמר, דיבהון שברים שעליהם נאמר, שבר תשבר מצבותיהם. אסור לנו להשאיר בארץ ישראל מצבות של עבודה זרה. דעינון קליפין דאגוזה. הכוח של אלו הקליפות של אגוז נשבר מצד הגבורה. כלומר, צריך גבורה דקדושה, לאומיות, חזקה מאוד, כדי לשבור גבורה של תומה, של קליפה, של חיצונים. שמנסים להיכנס לחבל לנו פה במלכות דקדושה. זה מה שקורה בשברים ובתרועה, שהיא בתפארת נאמר, תרועם בשבט ברזל, הנה, שהוא גם כן לשון שבירה. אז ראינו שבשבירה זה שבירה, ראינו שבתרועה זה תרועם, ומה עם התקיעה? בתקיעה שהיא בחסד נאמר, והוקע אותם, והוקע אותם השם, לשם. היא גם כן מורה על ביטול מן העולם. זאת אומרת שבעצם יש לנו פה חסד, גבורה ותפארת. חסד זה תקיעה, גבורה זה שברים, ותרועה זה תפארת. דאילן גרמו שאלו הקליפות גרמו למה שכתוב, ותקע כף ירח יעקב בגיד הנשה. אתם זוכרים שהשר של עשיו רצה לפגוע שם, רצה לפגוע ביסוד של יעקב, כלומר בבן שלו, ביוסף.
בקשת.
בקשת. ולכן זה נקרא גיד הנשה, מלשון נשים. הגיד ששייך לנשים. אז זה גיד הנשה. זאת אומרת, הגיד שחז ושלום יכול לאפשר לך או לזכור או לשכוח. נשה מלשון נשייה. שכחה, בעברית. זאת אומרת, שאם אתה לא זוכר טוב, אתה יכול לשכוח. זה גיד שפגעו בך, פגעו בך בזיכרון. אז אתה עכשיו בנשייה. ולכן, כשיוסף נמצא במצרים, הוא קורא לבן שלו, מנשה. נשני, שכחו אותי. ואז, השני, אני צריך לפרוט פה, אפרים. ודאי הוא צדיק, דהיינו שאז נפגם היסוד הנקרא גיד, ועל ידי זה, והתפרש מינה שכינתה. ואז נפרדה השכינה מייחודה עם זיירנפין בעלה, חז ושלום. ברגע שיש ניתוק בזיווג בין זיירנפין למלכות, אין שפע בעולם, חז ושלום. העולם הזה ריק. אסור להפריד בין זיירנפין למלכות. תמיד אנחנו אומרים לשם ייחוד, קוצ'ה בריחו שכינתה. ואי היא בגלותה, ואם יש ניתוק שכזה, זאת הגלות. כלומר, לא לשכוח שגלות זה חוסר דעת. כלומר, במובן התורני של אדם ידע את חווה, אשתו. אז כשהקדוש ברוך הוא יודע אותנו, אז אנחנו בגאולה. כשאין דעת, יש גלות. לכן לא גלו על מי, עמי, כן? על כן גלה עמי, מבלי דעת. זאת אומרת, למה אנחנו בגלות? הדעת, חז ושלום, מתנתקת. אין דעת בינינו לבין השם.
זה בבחינת המלאק, דם?
בוודאי, בוודאי.
סחור תזכור את אשר הסחור לא תשכח.
נכון.
זה גם נשן.
דיברנו על אסב. אסב זה סבא שלו, לא?
נכון.
אדם מקבל דעת מתורה וממה?
אדם מקבל דעת ברגע שהוא נמצא במקום הנכון, כלומר בארץ ישראל, שהוא לומד את התורה, ושהוא נמצא עם עמו. כלומר, מלכות וארץ ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. צריך את שלוש המדרגות האלה. אי אפשר אחד בלי השני. אין דבר כזה רק תורה לבד, אין דבר כזה ארץ לבד, ואין דבר כזה עם ישראל. אם הוא לא בארץ, הוא לא עם בכלל, הוא סתם מעצמות יבשות. אז הכל צריך להיות מחובר. בייחודה שלים, זה נקרא אחדות שלמה. אז אין דבר כזה, רק זה או רק זה ורק זה ורק זה. כולם טועים, צריך הכל. והיא בגלות בין הקליפות. אז חז ושלום, כשעם ישראל נמצא בגלות, המלכות נמצאת בגלות בין הקליפות. שם זה ממש חיצוניות. לכן המצווה הראשונה והחשובה ביותר זה שלא יישארו יהודים בחול. כי זה היה קטע בהיסטוריה. הגלות זה לא איזה מין אידיאל.
זה תהליך, אבל צריך להיות רק והכל.
כן, אז התהליך כבר החל, ואנחנו כבר בסיומו, ממש בתוכו עמוק עמוק, ויש אנשים שעדיין בונים שם ישיבות. אז מה אתה עושה?
יש התעוררות, יש.
ברוך השם. העם מתעורר. הבעיה זה לא העם. וידבק באת רהד קליפה דעורלה, ונדבקה במקומה הקליפה של עורלה. אז מה חז ושלום נדבק באותו שפע? מדרגה של קליפה, של עורלה. כלומר, כולם באים, שם זה היסוד, זה הצינור. כולם רוצים לשתות מהצינור, נכון? דהיינו שלוש קליפות של עורלה, כנזכר. מה צריך לעשות? ברית מילה. ברגע שעושים ברית מילה, מנקים את שלוש הקליפות האלה.
טכנית.
מה טכנית? לא טכנית. ככה עושים.
פיזית.
מנטלית.
זהו, מנטלית, שם זה צריך לשבת.
זה מגיע. תינוק שאתה עושה לו ברית מילה ביום השמיני. למה אתה עושה לו ברית מילה ביום השמיני? למה מילה בשמיני?
זה כל שמונת הימים. זה נקרא שמונה ימי מילה.
כן, אבל שמונת הימים זה רק הניקוז. זה ההצטברות. אבל המילה עצמה, המילה זה לשון חתך. כן? למול, זה לחתוך. מתי זה נעשה? לא בשמונת הימים, רק ביום השמיני. ביום השמיני ימול בשר עורלתו. זאת אומרת שאני מוריד ביום השמיני דווקא, ולא ביום השביעי, כי ביום השביעי לא הייתי יכול להוריד. כי הקליפות היו מתגברות על המוהל. עולות לו על הידיים, על הראש, כן, לא היה יכול לעשות שום דבר. המוהל בעצמו היה יוצא ומתחיל לרוץ ברחובות, מלא קליפות. ביום השמיני הוא יכול להתגבר, כי המוהל ביום השמיני וגם התינוק וגם כל הקהל לא נמצאים פה בכלל. הם בעולם אחר. כמו בפרשת שמיני, אנחנו בעולם אחר. מעל הטבע. רק אם אתה מעל הטבע, כלומר בעולם הבינה, שהיא השמינית, אתה יכול לשלוט על הקליפה הזאת. הקליפה הזאת היא חזקה, צריך להיזהר, לא משחקים איתה. רק אם אתה שם למעלה. אם אתה למעלה, אתה יכול לשלוט עליה. לכן יש מינה רק פה. פה זה הברית מילה. בסדר?
זאת אומרת, העולם הזמן, הן נמצאות בעולם הזמן.
נכון, נכון. לכן, אותם קליפות, דאפריד בין צדיק ושכינתה, שהפריד בין היסוד לשכינה. כן, הקליפות האלה יש להם פונקציה אחת בחיים, להפריד בין הזכר לנקבה, זהו. כלומר, להפריד בעתיד, אין עתיד, כי אם אין חיבור זכר נקבה, אין מחר. כלומר, כששרו של אסב או המלאק או איך שתקראו לו, רצה לפגוע ביעקב, ביסוד שלו, הוא רצה למנוע את המחר. איך קוראים למחר בלשון הספירות? אחרי, לא, המחר זה אחרי. זה המלכות, אחרית הימים. כלומר, אם אין יסוד, אין אחרית הימים. כלומר, המלאק אמר, אין מדרגה מחר. הכל נגמר פה, נגמר, זהו, אין. אמרנו לכם, נכון? קראנו כבר את האגדתא בגמרא, שמה היו עושים המלאקים? חותכים את המילות וזורקות אותן כלפי שמיים. זאת אומרת, כאילו להפסיק, כמו שראינו בתחילת השיעור, שלא תהיה ירידה. מה רצה לעשות המן? איפה לתלות את מרדכי? בעץ גבוה 50 אמה, פה. שמרדכי לא יבוא וייתן למלכות, אסתר, שלא יהיה זיווג ביניהם. אז תולים אותו על עץ גבוה 50 ממש, שישאר בעולם הבא. כלומר, מה עושה בעצם גוי חכם ליהודי? אומר לו, תלמד בישיבה. רק אל תשגע לנו את המוח. כנס לישיבה שלך ותישאר שם. זה גוי חכם. ואז יהודי מה עושה? הוא חושב שהוא בסדר גמור.
הוא נסגר שם.
הוא נסגר שם, בעולם הבא. היה גדולה מאוד. אבל יהודי חכם, מה חייב לעשות? חייב לבוא לארץ ישראל. אסור לו להישאר בגלות. התורה בגלות היא פה. זה נקצה, נקרא קצה השמיים, אתם זוכרים? אם יהיה נידחך בקצה השמיים, זה השמיים, זה קצה השמיים. משם ייקחך השם אלוהיך, משם יביאך אל הארץ.
אז איפה, הרקיע זה החשמל?
מה?
הרקיע זה החיבור?
בוודאי, הרקיע זה יסוד, שמחבר. זאת אומרת שאם אתה לא חוזר לפה, לא עשית תשובה בכלל. התשובה זה לרדת לפה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים. לכן, מי שחי בחוץ לארץ, אין לו אלוהים. כי אלוהים זה למטה. דומה כמי שאין לו אלוהים. אלוהה. אין לו גילוי בעולם הזה. אבל הוא לומד בישיבה.
אתמול לקחתי איזה אמא חברתי שהיא אמרה לי, וואי, שלחתי את הבן שלי, בארץ לא מצאו לו שום ישיבה, שלחתי לו לצרפת, יש איזו ישיבה
שהוא... כן, כן, אקס לבן, אני יודע.
אתה תגיד מה, שפויה, מגיעה, רק שם הוא יקבל את כל ה...
שם ישמי. ועל זה נאמר, כן? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אסור לאכול את האינפורמציה הזאת. אל תאכלו את הלוקש הזה. תפסיקו לאכול לוקשים. אל תאכלו את גיד הנשה. עד דהתעברת היי קליפה מתאמן. עד שתסתלק הקליפה זו של העורלה מן היסוד. אחרי זה תאכלו לאכול גם את זה. מבחינת שנה, מבחינת זמן, זה תשעה באב.
מה הקשר?
תשעה באב. זה המקבילה של גיד הנשה בשנה. לכל יום יש מקבילה בגוף. בסדר? או בשנה. הכל אותו דבר. אם אני אומר לך דו, זה רק במוזיקה? לא, זה גם צבע. זה גם שנה, זה גם איבר בגוף, זה גם הכל. אתה רק פשוט אתה מדבר במונחים אחרים, אתה צריך מילון שמתרגם לך את המושגים לדבר אחר.
המילה עת.
כן.
וגיד הנשא, עת גיד הנשא, זה תשעה באב.
נכון, תשעה באב זה עת. לכן, צריך לדעת שתשעה באב, כן, יהפוך להיות תשועה באב. איך הוא יהפוך להיות מתשעה תשועה, מה מוסיפים לו?
וו.
וו. זה מה שחסר.
על אותו עיקרון.
זה על אותו עניין. ברגע שהוו מתוקן, אז זה תשועה באב. ומי זה התשועה באב? כן, מי זה האבא? האבא זה הגבר או האישה? זה הגבר, נכון? אז התשועה או התשיעי שבו, כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. הנה, היסוד תשיעי. תשועה באבא. התשיעי של אבא.
ואז זה לא יהיה 85, שנהיה 91.
נכון. ואז זה נקרא בעצם שחודש אב הופך להיות האבא של כל החודשים.
וגם הפוך עובר, או מגיע לחוכמה שזה גם האבא.
כן, אבל האבא למעלה בחוכמה, אנחנו לא מתעסקים ביסוד של החוכמה למעלה, אלא במה שהיא נותנת. כולם בחוכמה עשית. זה מה שמעניין אותי. זה לא שהחוכמה היא חוכמה, שהיא עושה. איך אתה יודע אם אדם חכם? אם המעשים שלו מרובים מחוכמתו. אם לא, זה לא אדם חכם. חוכמתו לא מתקיימת. הוא יודע דברים, זה אינפורמציה, אבל זה לא נכון. אתה רוצה לראות אדם חכם? אדם חכם זה לא אדם שיודע דפים בעל פה בגמרא ובזוהר וכל מיני דברים. זה לא זה החוכמה. אדם חכם זה אדם שפועל ואתה רואה תוצאות במציאות. אנשים משתנים. כולם בחוכמה עשית. הקדוש ברוך הוא, איך אתה רואה את חוכמתו? על ידי עשייתו. כל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת.
אשר ברא אלוקים לעשות.
אבל כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, מה זה מרובים? הם מרובים מחוכמתו, מכוח חוכמתו. זאת אומרת שהחוכמה שלו מתקיימת. תמיד, תמיד, תמיד לעלות זה לרדת. כלומר, להוריד המלכות. זה נקרא עלייה. הרי זה נקרא ירידה. אבל זאת העלייה האמיתית. הירידה זאת העלייה האמיתית. ההורדה של האורות למלכות זאת העלייה האמיתית.
להיות בארץ.
יורדים לארץ ישראל.
זה משה עלה. זה משה עלה.
נכון.
לא ירד להביא תורה.
נכון. אז כשהוא עולה, כשהוא עולה, הוא בעצם מתנתק. ואז יכולים לעשות חטא עגל. אז הוא חייב לרדת. לך רד. כי שיחת עמך. אז תמיד תמיד לדאוג לרדת, להוריד. להוריד את המושגים העליונים לגובה שהאדם יוכל לאכול אותם. את השיעור הזה אפשר לומר בלי שום דבר רק לקרוא? אפשר. אני למדתי 15 שנה ככה. קוראים, גורסים. אז מה? אז האנשים בו שומעים ועושים ככה כולם. כן, בסדר, אז מה? מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה?
אתם יודעים את כל התפילות בעברית והם לא מבינים מה...
אז מה אתה עושה עם זה? התורה היא צריכה להתקבל. התורה צריכה להתקבל בכלים. זה תורת הבעל שם טוב, זה חוטות הגן עלינו אמן. להוריד את התורה העליונה הזאת לעולם הזה. הבבא סאלי עליו השלום היה לומד את הקבלה לפי השיטה של הבעל שם טוב. כלומר, קבלה חסידית. בעניין מאמר הבא, עיין גם בביאורנו לזוהר כרך ב' עמוד קוף נון ב'. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר, וברי, בני חביבי, כל זימנה דאילן קליפין למתעברין מקשת, כל זמן שאלו הקליפות אינן מתעברות ומתבטלות מן הקשת, הרומז על היסוד ששם אחיזת הקליפות ביותר, כן? אנחנו עוד באלף השישי עכשיו, עוד יותר חמור. כלומר, מבחינת הזמן, עכשיו אנחנו כולנו חשופים לזה. אני לא מדבר רק על הגברים, גברים ונשים. הרי כל הדור שלנו הוא עכשיו פה, הוא ביסוד. כי אנחנו באלף השישי. מ-5,000 עד 6,000 זה האלף השישי.
ובסוף של האלף השישי...
ובסוף, זאת אומרת, אנחנו ביסוד של היסוד. וכבר במעבר למלכות. זאת אומרת שכל הקליפות של כל הדורות מתרכזות כאן ועכשיו בדור הזה. זה הכי קשה היום. כי כולם פה, כל הקליפות, כל החטאים שעשינו וכל החוטאים חזרו בגלגולים לדור הזה. לא יהא קשת בגוונוי נהירין, לא תהא הקשת מאירה בגוונים מאירין, דהיינו שלא יקבל היסוד הערות של חסד גבורה תפארת שהם גווני לבן, אדום וירוק, כן גווני הקשת. כן, הרב כאן נותן לנו בעצם כבר פירוט של הגוונים הבסיסיים. למרות שהצבעים כפי שחז"ל מדברים עליהם זה לא הצבעים של היום, אבל בכל זאת, כן, הערות, הירוק של היום שהוא אומר שם, זה לא הירוק שאנחנו רואים היום, אבל לא חשוב, זה קרוב. כלומר, יש בעצם שלושה צבעים, שאחד מביניהם הוא לא צבע, הלבן. לבן, אדום וירוק. כלומר, לבן זה חסד, בגדול. אדום זה גבורה, וירוק זה תפארת. כלומר, ממה בנויה הקשת של היסוד? מחסד, גבורה, תפארת. או מנצח הוד ויסוד. סליחה? כן, התפארת והיסוד. וסימנה. למה הירוק בעולם הזה, למה העצים ירוקים? כי הם חלקם בשמיים, חלקם בארץ. חצי בשמיים, חצי בארץ. כלומר, חצי בתפארת, חצי במלכות. לכן העץ ירוק. מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק?
מה אכפת לציפור?
זה עבור סינתזה.
כן, זה כבר אתה מדבר מבחינה איך זה עובד, כן? שהפוטוסינתזה של האור, של האור של השמש...
הוא נותן את האגם על הירק.
מאיפה הוא מוציא את זה? איך קוראים לזה?
קלורופיל.
קלורופיל.
אבל הוא לא ירוק.
כן, נכון. זה רק
ירוק. חוץ מירוק.
יפה מאוד. כלומר, הוא דוחה את הירוק, ולכן אתה רואה ירוק. כשאתה רואה צבע, אתה רואה צבע. זה בגלל שהוא הכל חוץ מהצבע הזה. הרי הוא דוחה את זה, זה מה שאתה רואה, בגלל שהוא דוחה את זה. הכל הפוך, אנחנו לא מבינים איך זה. אבל חייבים ללמוד את זה יום אחד. כן, זה הבסיס לכל האומנות.
יום אחד.
אז בציור אתה מתייחס לגוונים בצורה...
בוודאי.
אתה חייב להתייחס להם.
אני חייב להתייחס לגוונים ביחס לספירות ולדברים, אם אני באמת רוצה לכוון יותר פנימה.
ואתה עושה את זה.
מציאת הלשמיים. וסימנה, דה יהה בידה. ואתה צריך לשמור את הסימן הזה ביד שלך. כן? עד דתחזק אשתה בגוונוי נהרים. קודם שתראה ותשיג שהקשת שהוא היסוד, כן, מאיר בגוונים מאירים למלכות. אז לא תצפה לרגלי דמשיחה. כל עוד וזה לא קרה, לא תצפה לרגלי משיח.
אבל
איך
הוא מצפה שאנחנו נחזיק, כאילו,
להחזיק,
הוא כותב פה להחזיק
בידיך. מה, לא, לא, זה ביטוי.
זה ביטוי, בסדר.
זה ביטוי, מה זה אומר? זה אומר שכל עוד והדבר הזה לא יקרה, אל תחכה למשיח, הוא לא יבוא.
אבל
זה
נכון, הוא נותן פסים, אני מעניין
אותו. בוודאי, אז לכן הוא אומר לנו, כל עוד וזה לא קורה, אל תצפה לרגלי משיח. מה זה אומר פה? מה זה אומר? זה אומר שכל עוד והאור העליון לא הגיע לתחתונים, אין לך מלחקות, כי אנשים נמצאים למעלה, הם רחפים באוויר, הם לא פה. אז איך אתה רוצה שמשיח יבוא? משיח, מה זה משיח? משיח זה רגליים. רגלי משיח, עקבי משיח, הכל עקבים, רגליים.
לא, אבל גם פועל, לא?
מה?
זה פועל. למשוח.
לא חשוב, אבל זה מלכות, זה מלכות,
אם אין לו את מי למשוח, אז הוא לא צריך להגיע.
הוא לא צריך למשוח שום דבר, מה זה למשוח? מושכים אותו, הוא מלך, הוא מלכות. אם הוא לא למטה, אם הוא לא מדיני, זה לא משיח. היום הפכו את המשיח לאיזה רב. זה לא נכון. משיח זה מלך. אם הוא תלמיד חכם, ברוך השם. אבל הוא מלך לפני שהוא משהו אחר. כלומר, הוא חייב שיהיה לו מנגנון מדיני.
מדיני.
למה אתה מבין את זה ממה שכתוב פה?
בגלל שזה זה רגלי משיח, הרגליים. אני הולך למלכות, אני חייב לא רק תורה, תורה ומלכות. כלומר, כל עוד והתורה לא הופכת להיות מלכות, זה לא משיח. מה אתה אומר היום בלילה, בלך דודי? ירושלים, מקדש מלך, עיר מלכות, מלוכה. עיר מלוכה. אם לא, אז אתה נמשך באף אחד. פה זה בוא יצאי מתוך האף אחד. למה? כי התורה הפכה להיות מלכות. אם התורה אינה מלכותית, יש לה בעיה. זו תורה גלותית. כלומר, אנחנו רואים הרבה תורה גלותית שחסר למלכות. זאת הבעיה הרצינית ביותר בדור שלנו.
זה מה אנחנו צריכים לעשות.
בוודאי. אנחנו צריכים עכשיו לתרגם את זה ולהפיץ את זה בעולם, לחנך את הדור. שלא להישאר בשמיים של התורה, אלא להוריד את השמיים של התורה לארציות שלה.
אבל כרגע אנחנו בהרבה תורות בכלל.
זה מה שאני אומר, צריך, אני לא מדבר על תורות חיצוניות.
לא, תורת ישראל. אני מדבר על תורת ישראל.
תורת ישראל יש רק אחת. הבעיה זה
איך... היא מובנת בהמון צורות, אז היא הרבה תורות כרגע.
לכן אני אומר, צריך
לכוון... תורה אחת.
לכן אני אומר, צריך לכוון לכיוון הזה, שהתורה תתלבש בגוון המדיני שלה, הלאומי שלה. ראיתם פעם חג תורני? שבת זה יום של תורה? זה יום לאומי. בגלל שזה ניתן ללאום עם ישראל, שיצא ממצרים כלאום, כאומה. אין דבר כזה יום דתי. פסח זה חג דתי? לא, זה חג לאומי.
עודך.
אין דבר כזה בשום לוח בשנה חג דתי. לא קיים, חיה כזאת לא קיימת. כל החגים שלנו הם ניתנים לאומה, ולכן הם חגים לאומיים. אף פעם לא קיבלנו שום חג כאנשים פרטיים, רק כלאום. לכן הכל לאומי.
במיוחד פסח
לא במיוחד, כולם. פסח זה רק ההתחלה של הלאום, של הגילוי. בגלל זה אתה צודק שזה בעצם האביב הראשון.
אבל
בעצם ההולדה
של כל אחד זה חמישים.
מה?
כל אחד קיבל פעם אחת בחיים את ההולדה שלו, אז זה חג.
לא.
למה?
לא, כי אנחנו לא קיבלנו תורה באופן פרטי. קיבלנו תורה באופן לאומי, אני כפרט מקיים את מצוות הלאום.
אם אדם מקבל את התורה, הוא מקבל אותה
מאיפה התורה? מאיפה התורה? התורה היא ניתנה למי בהר סיני? לאנשים פרטיים או לעם?
לעם,
נכון? כלומר, התורה היא התורה של העם? אז מה אני כיחיד? אני קיבלתי תורה כיחיד? לא. אני כיחיד מגלה תורת העם.
ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל, ככה כתוב.
זאת אומרת, אני בפריזמה הפרטית האינדיבידואלית שלי עושה מצוות של העם שלי. אין לי מצוות פרטיות שלי. לכן אף פעם את לא אומרת ביחיד אשר קידשני במצוותה וציווני. אין דבר כזה. ציוונו כאומה. אנשים לא תופסים את זה. אז הם הפכו את התורה לדבר פרטי. ברגע שזה הופך להיות דבר פרטי, אז אם זה דבר פרטי, וזה דבר תורני בלבד, לא חשוב איפה אני עושה את זה, כמו שאמרת. אם הרב שלי נמצא בצרפת, אז אני הולך ללמוד שם.
בוא גילה בעצם את הסוד, איך שהמשיח יתגלה.
בוודאי.
כי הסוד הוא שלא תצפה שהמשיח יתגלה פה, רק שכל גוונים של האנשים
נכון.
בכנסת, את כל הגוונים של הקשר.
נכון.
זה עם עוד המשיח.
נכון. זאת אומרת שזה חייב לעשות את הכל, את השלמות הזאת. את כל הגוונים ביחד. כלומר, היהדות זה הכל חוץ משחור ולבן. זה כל הגוונים ביחד.
ולוקחים רק את השחור ולבן.
נכון, כן, אבל זה לא עניין של יהדות בכל העולם. יהדות בכל העולם זו יהדות גלותית. היא חייבת להחזיר מהגלות את הניצוצות. כלומר, אני אם עליתי מצרפת, מה אני צריך לעשות?
להביא את הצבע.
להביא את הצבע הצרפתי במרכאות שגנבו ליהדות במשך 2000 שנה. אז אני חוזר מצרפת, עם תורה מיוחדת ליהדות שגלתה לצרפת, ומהי התורה הזאת? תורת הקבלה. לכן כל המקובלים הגדולים ביותר הם בצרפת.
או מרוקו.
זה, 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 זה העניין של צרפת. משם אתה תורת הקבלה, כי לשם גלינו בשביל זה. וכו' וכו' וכו'.
אין לא.
יכול להיות, אבל שאין את הבעיה של גלות. זאת אומרת, יש כבר מדינה, ויש גם יכול כבר מלך, וניתנו כבר בתסת הזה כבר פעמיים. ובכל מקרה הקדוש ברוך הוא גירש אותנו למלכות. זאת אומרת ש...
השאלה שלך זה האם אפשר לגרש אותנו פעם שלישית?
לא האם אפשר. אני אומר, יכול להיות שאנחנו מדברים עכשיו הרבה גלות, ואתה כל הזמן חוזר על זה שהטעות של כרגע שלא חזרנו מלכות, ותכלס כן כבר חזרנו למלכות, וכן כבר יש לנו מדינה, יש לנו צד ויש לנו
עבור. זה מנטליות עכשיו, האם אתה חי לפי זה?
לא רק, כאילו, היינו כבר בתסריט הזה, והיה לנו כבר מלך, והיינו הכל, ובכל מקרה משהו עשינו לא טוב, וגירשו אותנו. הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. עכשיו אנחנו כבר, יש כבר זיווג. אז מה קורה? אולי משהו אנחנו לא עושים טוב, בגלל זה אנחנו רואים את
זה. נכון, נכון. זה הגילוי של התורה הפנימית. זה מה שאנחנו לא עושים טוב או שחסר לנו. היום, ברוך השם, אנחנו משלימים את זה. כלומר, הלימוד שאנחנו עושים פה, זה לא כדי להשתכלל אנחנו כאנשים פרטיים, להגיד ביום שישי בבוקר, וואו, איזה שיעור היה לי בלילה. לא אכפת לי מזה. זה להוסיף את האור שחסר בעולם בגוון הזה דווקא, שהוא חסר. כלומר, אתה תמצא מלא מלא תורה, אבל אם הגוון הזה חסר בתורה, זה העיקר. בלי הלימוד הזה, כן? בוודאי, בוודאי. זה היה בעצם רק לאחד, לשניים. דוד המלך היה מקובל. אבל בלי תורת הסוד, שזה הליקוטים שהחזרנו מהגלות בדור האחרון, בלי זה אין גאולה. כלומר, גאולה האחרונה שאנחנו עכשיו בעיצומה, זה גילוי תורת הסוד. זה הולך ביחד. כלומר, גילוי בכל דבר בתוכן הפנימי שלו. ולהפסיק לראות את החיצוני של הדבר. טוב, עד כאן להיום.
איך מגלים את הצבעים האלה?
איך מגלים את הצבעים האלה? אתה צריך לפתח בתוכך את החסד, את הגבורה ואת התפארת. זה הצבעים. אמרנו שלכל דבר יש הקבלה. אתה צריך להיות אדם שהוא חסיד, כלומר אדם משפיע. אז אתה מפתח את הצבע הלבן בך. אתה צריך לתת מידות לכל דבר, ולתת גבול, ולתת כיוון. זה אתה מפתח את הצד הגבורי, הגבורתי שלך, הצד האדום, ואז אתה בעצם הופך להיות אדם ירוק, שבעצם נותן תפארת למדרגות ומחבר שמיים בארץ. ואם אתה לא ירוק, אז זה קרי, חס ושלום. קרי זה אותו נטיות. או שזה חס ושלום שפיכת זרע לבטלה, או שזה ירק. בסדר? אז אתה צריך להפוך את הריקנות לירוק. זה התיקון שלנו היום. זאת אומרת, תהיה אדם מאוזן. אתה צריך חסדים, אתה צריך גבורות, ואתה צריך תפארת. תעבוד על שלושה דברים, כן? כי על שלושה דברים העולם עומד. תורה, עבודה וגמילות חסדים. זה אותו עניין, תמיד חוזר על אותו עניין. בסדר? אנחנו נפתח את זה פעם הבאה. אנחנו עכשיו מתחילים בעזרת השם שיעור חדש, על שם ממבל. כשסיימנו כבר את השם עין בית, הוא בתהליך של דפוס. אנחנו עכשיו עוברים לשם אנא בכוח. בעזרת השם.
בוסיסוס.
תשמרו טוב טוב על הדפים, כי אני לא אחלק אותם כל פעם. תחזירו אותם איתכם. זה השיעור הראשון, עד שלא נסיים אותו, תשמרו על הדפים האלה. בבקשה.
נעסק לסיים. תן לי פה. תן פה עובדה. עובדה לקודם. עשית עכשיו ברור העיקר מהתפל.
תחזירו לי את דפי הזוהר בבקשה.
אמרת לשמור אותם.
לא, אמרתי את השם מ"פ, מה בכוח. דפי הזוהר תחזירו לי. בסדר, אם את רוצה לשמור תשמרי, אבל תחזרי איתה. בסדר, מי שחוזר עם הדפים שישמור.
יש לך כיתה?
רק מי ש... זה לא שאני צריך לדפים, כן? רק שלפעמים אתם לא באים עם הדפים, ואז כל הזמן חסר לנו. כל שיעור יש, אני צריך לצלם עוד. אנחנו עכשיו מתחילים, אנא בכוח, בעזרת השם, לשם ייחוד קודשה וריחוד שכינתה. זה סוד שם מבית.
יישאר בסוף.
הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בעזרת השם לא לטעות ולחבר לאמת, לאמיתה, ובעזרת השם נעשה ונצליח, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם בזכות הלימוד הזה יערה עלינו מים מן העליונים. לטובה ולברכה. אנא בכוח, סוד שם מבית. התעלה המעציל והתברך הבורא שאפשר לנו לעסוק בחיבור זה בתפילת רבי נחוניה בן הקנה זכר צדיק וקדוש לברכה אשר חיבר ברוח קודשו התפילה הנוראה אנא בכוח אשר כולה סודות עליונים ופעולותיה והשפעותיה כה רבות ונפלאות והנה התפילה כאשר חוברה אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. קבל רינת עמך סגבנו תהרנו נורא. נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שמרם. ברכם תהרם רחמי צדקתך תמיד גם להם. חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך. יחיד גאה לעמך פנה זוכה קדושתך. שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ברוך שם אומרים בלחש. צריך קודם כל להבין כל משפט.